אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ורדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה ועוד. והיום אני שמחה להציג חבר יקר, אנדרס פקוני, מנכ"ל רשת התורמים היהודית הגדולה ביותר בעולם, באנגלית Jewish Funders Network, של הגילוי האות, חברת בורד, והמון המון המון תודה שאתה איתנו, אנדרס.
שמח מאוד להיות איתך ועם כל המאזינים ומאזינות, במיוחד לדבר על נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, היחס בין יהדות העולם לישראל.
אני חושבת שהמאזינים יכולים ככה להקשיב בניחוח שיש לך מבטא לא אמריקאי, אלא מבטא...
מה זאת אומרת יש מבטא?
מבטא שאני אומרת שווה לבבות אגב, ורק נגיד
זה לא עזר לי הרבה בחיים, אבל ככה שמעתי, כן.
אבל באמת שווה לבבות, ואני רגע רוצה להגיד מילה על זה, כי אני חושבת שהשיחה איתך גם בפן המקצועי הולכת להיות מאוד מאוד מרתקת, וגם בפן האישי אנחנו בסך הכל צריכים רגע לציין כמה עובדות עליך, כי זה לדעתי מעבה את השיח. אתה עם מבטא ארגנטינאי, כמו שניתן לשמוע, ובעצם למדת בעבר תואר באוניברסיטה העברית במדינת ישראל, גדלת בבונוס איירס, מגדל ילדים בארצות הברית, ומייצג את רשת התורמים הגדולה בעולם היהודית שיושבת בארצות הברית, ואחראית על הקשר עם מדינת ישראל. זאת אומרת, ממש סלט יהודי, וזה עוד רק על רגל אחת, בלי הרקע ההיסטורי, ואני מתחילה בשאלה ראשונית, קודם כל, איפה אתה מרגיש הכי בבית?
שאלה קשה. כמובן בישראל, אבל תשמע, אני חושב שאני מייצג איזשהו טיפוס שהוא מאוד בינלאומי, שהוא מאוד רב תרבותי. ובשלב מסוים אתה מרגיש יותר בבית איפה שהקשרים הכי חזקים נמצאים. אז כאילו משפחה, חברים קרובים, שם אתה מרגיש בבית. אבל בקרב יהודים, שם אני מרגיש בבית, לא משנה איפה אני, אני תמיד מוצא איזה קהילה, ואני מרגיש את אותה חמימות, אותה השתייכות.
ומי שלא מכיר אותך, אני יכולה להגיד שזה ממש ממש נכון. איך ילד שגדל בבונוס איירס, וחי מחוץ לישראל את רוב שנות חייו, קודם כל דובר עברית כזאת ראותה ויפה, אני, כל פעם שאנחנו מדברים, אנחנו מכירים שנים, ומה שהצופים והמאזינים לא יודעים, זה שאתה דובר 7-8 שפות.
כן, אבל העברית זה משהו, כל ילד יהודי בבונוס איירס היה גדל עם, כאילו, היה גדל עם עברית שוטפת. זה היה סטנדרטי, זה לא היה משהו מוזר. בזה בעצם אחד מהמאפיינים של כמה קהילות, כאילו ארגנטינה, דרום אפריקה, אוסטרליה, שמאוד שונה ממה שקורה פה בניו יורק או בצפון אמריקה בכלל. זה בעצם הווי יהודי מאוד שונה. ובזה ששנינו לא נייטיבס, כאילו, לא גדלנו בצפון אמריקה, זה נותן לנו איזו ראייה אחרת.
נכון.
על הקשר הזה בין יהדות התפוצות לישראל.
זה פרט מאוד מאוד חשוב מה שאתה אומר, אנדרס. כי היום אנחנו, אתה מגדל ילדים בארצות הברית, אני מגדלת ילדים בארצות הברית, ממש ממש לא ברור שיהודי דובר עברית היום בארצות הברית.
נכון, כי, אבל יש בזה היגיון. זה לא שהם לא רצו, זה לא שהם סתם, זה היגיון שלהם היה שונה. זאת אומרת, היגיון של חינוך יהודי, של Jewish Day School, בצפון אמריקה, הוא שהם רוצים שהילדים ידעו, ויבינו על מה הם מדסקסים. זאת אומרת, הם באים לשיעור תנ"ך. אז מאוד אכפת להם להוציא את הלקחים מהטקסט, לדבר, לנתח, להוציא משם ערכים בזה. בשביל זה צריכים אנגלית. כאילו, אי אפשר לעשות את זה עם ילד בן 9, בשפה עברית. אצלנו זה היה שונה. אצלנו, התוכן היה פחות חשוב מהזהות. והזהות נבנית על ידי אלמנטים כמו שפה. אז בעצם התוכן לא היה כזה חשוב. מה שהיה חשוב זה זה שיכנס לך לראש,
מי אתה?
שמדברים עברית, בדיוק. ואז העברית נהיה איזשהו כלי זהותי, יותר מכלי של תקשורת. וזה מה שיהדות אמריקה לא מבינה. הם חושבים שזה על תוכן. לא, זה לא על תוכן, זה על זהות. זה על להרגיש מי אתה. באחד מהמאפיינים של זהות זה השפה.
נכון. אנחנו תכף נגיע להבדלים. מאוד מעניין אותי רגע שתעזור למאזינים. קודם כל להבין, אנחנו אומרים את המילה פילנטרופיה, כאילו זה ברור לכולם מה זה אומר. תגיד לנו בהגדרה שלך, מה זה רשת התורמים? מי הם הפילנטרופים בכלל? מה זה ריבונו של עולם, מה שאנחנו עושים?
אז זה תקופת תמיכה, איזה קבוצת תמיכה לנפגעי כסף. לא, בעצם זה מה שה-JFN, ה-Jewish Funders Network, הוא רשת, כמו שאת אמרת, שהמשימה שלו הוא לקדם פילנטרופיה, זאת אומרת שתהיה יותר פילנטרופיה, ושתהיה פילנטרופיה יותר אסטרטגית, יותר משמעותית, יותר מרושתת, שיגרום לשינויים משמעותיים בשטח.
אולי רק נגיד שהמילה המקבילה לפילנטרופיה, מי שמאיתנו פחות מבין בכל זאת את המשמעות, זה נתינה חברתית, זה השקעות בדיוק. חברתיות, זה יזמות חברתית, זה שמאחרה עומד, אני אומרת, עומד כסף לתמוך במעשה או ביזמות.
אכן, ואני הייתי אומר, זה מקושר כמובן לצדקה, כאילו, עיקרון הצדקה, שהוא בעצם עיקרון הכי חשוב ביהדות, אבל יש בפילנטרופיה שם איזה מימד אסטרטגי. זאת אומרת, יש תרומות, יש נתינה, אבל בפילנטרופיה יש איזה מימד שבו אתה מגדיר איזשהו מוקד, איזשהו בעיה שאתה מנסה לפתור דרך הנתינה. בבעיה הזאת יכולה להיות מה שאתה תרצה. נוער בסיכון, טראומה, אנטישמיות, זהות יהודית. אבל אתה בונה סביב זה אסטרטגיה של נתינה. אתה לא רק אומר, אני אכתוב צ'ק וזהו.
נכון. אבל
כל הכבוד למי שעושים את זה, זה לא שיפוטי, זה פשוט להגיד שבפילנטרופיה יש המימד הזה של תכנון אסטרטגי, זאת אומרת להגדיר איזו בעיה חברתית שאתה מנסה לפתור.
זאת אומרת שאנחנו עובדים בשיטה היום מאוד מאוד עסקית בשפה שלה, של ROI, שיש return להשקעות שלנו, ואנחנו לא רק צ'קבוק לצורך העניין, אבל אולי כדאי...
אכן, ולא רק זה, שירה, יש גם מימד של התערבות אישית. זאת אומרת, בפילנטרופיה של לפני 50 שנה, כאילו כולנו מכירים את המקבית, אתה יודע, כאילו אתה תורם, פעם בשנה יש קמפיין, יש איזה מקבית, אנשים תורמים. זה עוד קיים, אבל עכשיו אנשים רוצים איזושהי...
חיבור רגשי ומעורבות של זמן.
חיבור רגשי, מעורבות אישית, בדיוק. זה מה שקוראים לזה the five T's, כאילו treasure, money, כאילו כסף, talent, כאילו איזה מיומנויות אתה יכול להביא, ties, איזה קשרים, time, זמן שאת יכולה לתרום, ו-testimony, זאת אומרת, מה את יכולה להביא עדות לכל מיני ערכים? אתם למשל, בקרן דוקרוטרמן, אתם מאוד חזקים בחמשת המימדים האלה. במיוחד בטסטימוני, אתם הרבה בחשתות, ג'יי כתב ספר, זאת אומרת, זה לא רק לכתוב צ'ק, זה פעילות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר כוללנית.
אתה יודע, הפרויקט הגדול הפילנטרופי, שרובנו לא חושבים עליו כפרויקט פילנטרופי, הגדול ביותר שנעשה אי פעם בעולם היהודי, זה הקמת מדינת ישראל. זה בעצם שותפות
אכן.
של יהדות ארצות הברית בעיקר, ושל יהודים אחרים
כאילו
מסביב לעולם.
כאילו יהדות העולם, בוא נניח.
נכון.
כי הברון היה לא בדיוק אמריקאי.
נכון, לכן אמרתי בעיקר ולא רק, אבל כן. השותפות גורל הזאת, הייתה הקמת פרויקט מדינת ישראל, שזה הפרויקט הפילנטרופי הכי גדול, ורובנו היום בכלל לא חושבים על ישראל כאיזה פרויקט גדול משותף.
נכון.
וכדאי להתהדר בזה, כי אני חושבת שציינת את החשיבות של הזהות.
נכון, ככה... אדמות הקיבוצים הראשונים, המושבות, נקנו על ידי כספים פילנטרופיים.
נכון.
הקרן קיימת, הוא כאילו ארגון, כאילו התחיל בתור פילנטרופי, עכשיו הוא כאילו ארגון חצי ממשלתי, אבל כן, כאילו פילנטרופיה היא במרקם הבסיסי של מדינת ישראל.
ושל כל תחום בעולם היהודי ובחברה הישראלית, ואני חושבת שזה חשוב,
אחרי.
כי הרבה מאיתנו חושבים, אנחנו אומרים שאין קשר, אין תחום, ממש, מחברה, רווחה, בריאות, כלכלה, ביטחון, בתי חולים, name it, הייטק, אין תחום אחד שקיים בעולם היהודי ובחברה הישראלית ללא מעורבות, העולם הפילנטרופי, וזה נדבך מאוד חשוב.
וזה אולי המקום היחיד בעולם שבו כל מיני גופים שעכשיו הם ממלכתיים נבנו על ידי פילנטרופיה. למשל, במדינת ישראל לא היה משרד רווחה עד שנת 1960. הג'וינט עשה את זה,
נכון.
היה מלבן, היה נקרא. זאת אומרת, משרד הרווחה נבנה כאילו על בסיס של איזושהי התארגנות פילנטרופית. לידיעתי זה לא קורה בשום מקום אחר בעולם. זאת אומרת, המרקם הזה בין פילנטרופיה לממלכתיות.
אתה בארגון Jewish Funders Network, שאנחנו קוראים לזה רשת התורמים, מכיר תורמים באמת מכל הקצוות, מכל הרקעים. קח אותנו רגע ללמוד, האם יש הבדל בין תורמים ישראלים לתורמים יהודים אמריקאים?
כן, יש הרבה הבדלים. זאת אומרת, כל הכללה היא בעצם לא פיירית. זאת אומרת, אנחנו תמיד צוחקים, אתה מכיר תורם אחד, אתה מכיר תורם אחד. אין כאילו הכללות. אבל יש כמה הבדלים שכשמסתכלים מ-30 אלף רגל, אפשר לזהות. אחד הוא שתורמים ישראלים באים מחברה שיש לה איזה אתוס סוציאליסטי, אפילו כאילו עד היום הזה, אז הם לא חושבים שצרכים בסיסיים הם תפקידה של פילנטרופיה. זאת אומרת, הם גדלו במקום שבגלל הם משלמים איזה מס כאילו מגוחך של 60-70%, הם אומרים, אני לא צריך עכשיו לבוא ולתרום לצרכים בסיסיים שהם תפקידם של הממשלה. זה הבדל מהותי בין של הפילנטרופיה בארץ, כשבאמריקה בעצם רוב התרומות, לא של יהודים, כאילו בכלל, הולכת לצרכים בסיסיים. אוכל, food and shelter, מה שנקרא, כאילו, בארץ זה שונה. בארץ יש גם אתוס של יזמות, שהוא מאוד מובהק. אז הפילנטרופיה בארץ היא מאוד יזמית, היא בעצם איזו מעבדה מחקר בפיתוח של החברה. כאילו, בארץ מה שקורה זה שהפילנטרופיה עוקבת אחרי איזשהו מודל, שהוא שמייצרת משהו חדש בחדשני, עושה איזה פיילוט טסט כזה, ואחר כך הממשלה, או רשויות מקומיות, לוקחים את הרעיון הזה ומעבירים אותו לסקיילה. זאת אומרת, מפתחים אותו בכל הארץ. זה מודל ישראלי. זה לא ממש קיים במקומות אחרים. עכשיו, יש משהו שהוא לא כל כך פונקציונלי בארץ, שזה שמכיוון שהחברה היא מאוד יזמית, אז הרבה תורמים חושבים שהם צריכים ליזום ולהתחיל
המון דברים חדשים כל הזמן.
מלכר משלמת, כן. זה כל כך מאפיין שיש לנו לזה שם, אנחנו קוראים לזה מונגו, my own NGO. כל תורם צריך להקים את העמותה שלו, וזה לפעמים לא כל כך פונקציונלי, כי יש הרבה הכפלה וכאלה דברים, אבל זה משתנה, זה משתנה כל הזמן, וגם משתנה עקב מי בא לעון. זאת אומרת, בארץ, מי שבא מההייטק, למשל, יש לו אתוס מסוים, יש לו, כאילו, יש לו השקפת עולם מסוימת, שהיא מאוד שונה למישהו שבא מהתעשייה, למשל, או מנדלן, או מפייננס, כאילו. זאת אומרת, זה מאוד משפיע. זה גם מאוד משפיע איזה דור אנחנו מדברים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הרבה בג'פן, איך הפילנטרופיה משתנה
מדור לדור.
מדור לדור. זה מאוד מעניין, כי זה לא שהצעירים דוחים את מה שהדור הקודם רצה, אלא שהם מבטאים את זה בצורה אחרת. הצעירים הרבה יותר פעילים, כאילו משתתפים אישית, הם מתערבים הרבה יותר.
אבל יש המון ביקורת לעתים כלפי אנשים עם כסף. זאת אומרת, יש לנו רגשות מעורבים. מצד אחד, כולנו רוצים לעשות כסף, כולם רוצים להיות עצמאים, ולהיות עם התחושת מסוגלות הזאת, ובצד שני, אנחנו מוצאים את עצמנו תחת ביקורת, ציפיות ומתקפות אינסופיות. ומעניין אותי לשמוע דווקא ממי שבאמת רואה את זה גם מ-30 רגל ומכיר המון קרנות ותורמים ומבין את הרגישות שבתוך זה. קודם כל, אתה חושב שכולם מופעלים מאגו, כמו שחושבים?
לא, אני חושב שרובם לא מופעלים מאגו. במיוחד עכשיו, יש לך עכשיו כל מיני דמויות שמופעלות מאגו, והן לא פילנטרופיות. אילון מאסק הוא כמובן מופעל באגו, טראמפ, תחשוב על הפוליטיקה שלו מה שתרצה, אבל הוא לא עושה פילנטרופיה. זאת אומרת, יש לו אגו די בריא לבן אדם. ג'ף בסוס, אני לא חושב שאגו הוא המוביל הראשוני בכלל. כאילו, אני לא חושב שיש לזה צורך, אני לא חושב ש... בן אדם עשיר צריך את הפילנטרופיה בשביל האגו. זה כאילו החברה לא מעריכה את זה כל כך כדי שזה ייתן לו. עכשיו, יש כן אבל בעיה אחרת. זאת אומרת, וזה לא... אגב, ואני חושב שאנשים לא מוכירים בזה הרבה.
נכון.
זאת אומרת, את עכשיו, כאילו, את כאילו comfortable, כאילו בחיים, את לא צריכה את זה. את לא צריכה להיות עכשיו ברדיו לדבר על פילנטרופיה. את לא צריכה לטוס בכל העולם לכנסים, לתרום, לזה. את יכולה להיות באי בקראיבים, אם את רוצה. ואת מחליטה בעצם להקדיש את עצמך לפעילות חברתית, לטובת העם והמולדת. אז אנשים צריכים להוקיר בזה. זה לא אומר עכשיו שכל מי שיש לו כסף תמיד צודק.
נכון.
עכשיו, זה אחד, זה, זו בעיה אחרת, וזו בעיה שכן קיימת. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שהתורם אומר, אני עשיתי כסף, אני מבין. לא, אתה לא מבין. כאילו, אתה מבין בדברים מסוימים. אגב, זה מאוד שכיח בנושא של אנטישמיות. בגלל זה יש לנו עכשיו 180 ארגונים, כאילו אשכרה, 180 ארגונים.
אפופו חוסר יעילות שאנחנו חווים.
בדיוק. אבל החוסר יעילות לפעמים בא, וזה משהו שאני אומר לתורמים, כאילו באופן פתוח. זה בא מזה שהם אומרים, לא, אני יודע יותר טוב. אני, ADL הם לא יודעים, HIC הם לא יודעים, אני יודע יותר טוב. אני עשיתי כסף בוול סטריט, אני אלמד אותם. הוא לא מבין. הוא לא מבין וזה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, חייב להודות שיש איזה מאזן כוח מאוד לא מאוזן בין התורם למי שמגייס כספים. והדינמיקה שם היא לא תמיד בריאה. זאת אומרת, אם אתה מבקש ממישהו כסף, אתה כאילו מטבע הדברים, אתה תגיד לו כמה הוא טוב, וכמה הוא מוצלח, וכמה הוא יפה, וכמה הבדיחות שלו מצחיקות. ויוצר מצב שהתורם
מרגיש
הוא לא, בדיוק, הוא לא שומע ביקורת אף פעם.
נכון.
הוא לא שומע ביקורת אף פעם. זאת אומרת, יש פה, כי תמיד אומרים לו, כן. אתה לא רוצה עכשיו כאילו להסתכסך.
אבל אני רוצה לקחת אותנו רגע לאזור אחר, אם זה בסדר, אנדרס.
מה שקצי.
ב-7 באוקטובר, ההפתעה הגדולה ובאמת האסון הגדול שחוותה מדינת ישראל והעם היהודי, גרמה לאיזושהי התעוררות והתגייסות כמעט מיידית, אם לא מיידית, בעולם היהודי. והייתי רוצה רגע שתיקח אותנו לרגע הזה. מה קורה מהצד השני של הים? איך התורמים מגיבים? איך הייתה התגייסות של סכומי עתק מעל מיליארד דולר גויס לישראל בכמה חודשים בודדים? תיקח אותנו לרגע הזה, לחוויה הזאת. ואתה זה שצריך רגע להאיר את הפנס ולתת איזשהו כיוון ולגרום לכולם רגע להיות קצת יותר יעילים.
אז היום הנורא הזה היה ממש אולי יום שהפילנטרופיה הכי יותר הבריקה. זאת אומרת, היה ממש רגע מאוד מכובד של פילנטרופיה, גם בישראל וגם בתפוצות. יהדות אמריקה תרמה ממש בימים, 2 מיליארד דולר. זאת אומרת, רשת הפדרציות גייסה איזה 880 מיליון דולר, בפילנטרופיה עצמאית, כאילו חברי הג'פן, גייסו, כאילו שלחו לישראל מעל מיליארד דולר, וזה ממשיך.
נכון.
הרי אנחנו עשינו סקר אצל החברים של הג'פן, 87% נתנו מענקי חירום במשך השבועות הראשונים, ובכמעט 60% מהם ממשיכים עם הנתימה הזאת היותר גדולה.
אולי רק אבל נפרט שכשאתה אומר את הסכומים, אנחנו מדברים מציוד בסיסי, צבאי, אוכל, מלבוש,
לא, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה בכלל.
אז בדיוק בוא נפרט.
זה מעל ומעבר. זאת אומרת, זה מה שניתן דרך תרומות לארגונים, כמו למשל נטל, שעושה בטראומה, או כמו, לא יודע, ישראל, או כאלה. מעל זה, היו הרבה מה שנקרא grassroots, כאילו...
יוזמות שטח?
יוזמות שטח, שכאילו ניסו כאילו לשלוח... ציוד, באפודים וכל מיני דבר. אגב, זה לא תמיד היה מאוד יעיל, יש בזה בעיה. כי שוב, זה היה כמעט פראי, אנשים, כאילו מישהו קיבל אס-אמס מהבן דוד שלו, שבמילואים, כאילו אמר לו, אין לי כסדה, ואז כאילו כולם התחילו...
אבל הסכום שנקבת בו, השני מיליארד דולר, הסכום שנקבת בו, של השני מיליארד דולר, זאת אומרת, לא חווינו את זה בעבר, בהיקפים האלה, לא במהירות ולא בעוצמה ולא בסכומי עתק האלו. ואני חושבת שזה פרט חשוב כשאנחנו מדברים על...
אבל זה בא כאילו הקשר מאוד חשוב, שזה שבעצם, וזה החלק השני, זאת אומרת, הפילנטרופיה בארץ גם קמה והתייצבה בצורה מובהקת. זאת אומרת, זה לא קונטרוברסיאלי, זה לא פוליטי להגיד שהממשלה קרסה, או לא הממשלה,
לא תפקדה.
לשירותי המדינה, כן. לא תפקדה, לא תפקדה. ואז מה שקורה זה שכל מיני עמותות לקחו עליהן את האחריות הזאת. בכל העמותות האלה נבנו או נתמכו על ידי פילנטרופיה. כשבא איזה ארגון שטח ואומר, אני מעביר, אני כאילו מכין אוכל למפונים ב, לא יודע, בר שבע או באילת, זה פעילות פילנטרופית. זה לא, אז זה היה זמן של התארגנות פילנטרופית מאוד חזקה, כאילו עצומה, ושמראה עד כמה פילנטרופיה יכולה לבוא ולהציל מצב שהיה מאוד קשה. זאת אומרת, זה סיפור שלדעתי פעם נכתוב עליו.
נכון.
כאילו זה יהיה אחד מהסיפורים הפילנטרופיים הכי,
גדולים
כאילו,
של
הכי חשובים שאי פעם היה, כן.
אני מסכימה. שאלה ככה לסיום, אתה חושב ומאמין שתחום הפילנטרופיה, אנחנו, התורמים, בין אם זה אנשי המקצוע או התורמים עצמם, יכולים להוות את השופר ואת הגשר לחיזוק הקשר בין יהדות ארצות הברית לישראל? האם יש לנו מקום של אחריות?
100%. אני חושב שזו שאלה מרכזית. צריך להבין משהו. זאת אומרת, היה איזה שבר בין דורי כזה. אנשים שגדלו בשנות ה-50, 60, עד מלחמת יום הכיפורים נניח, הם חשבו על ישראל כמקום שצריך nation building, שכאילו שצריך לבנות אותו. ואז פילנטרופים ויהודים כאילו בכלל מתחילים לראות, רגע, ישראל כבר בנויה, היא מדינה, כאילו עם הבעיות שלה כמובן, אבל חזקה, מתוקנת, מה הם צריכים אותנו? זאת אומרת, אבל עכשיו הפרדיגמה משתנה. זאת אומרת, ולא על nation building, זה על society building, זה על בינוי חברה. זאת אומרת, זה על לזהות בעיות מסוימות בחברה שדורשות תיקון. בליצור שותפויות בין פילנטרופים ישראלים לבין פילנטרופים אמריקאים, על מנת לפתור או לקדם את הבעיות האלה. ובזה יחס הרבה יותר בריא ממה שהיה. זה לא הדוד מאמריקה שבא עם כסף, זה שותפות.
נכון.
זה אנחנו עובדים ביחד, כי מה שקורה במדינת ישראל משקף את כולנו. זאת אומרת, אם אני יהוד, זאת אומרת, מדינת ישראל היא הפרויקט היהודי הכולל היחיד שקיים. כאילו, love it or hate it, אין דבר אחר שהעם היהודי, בתור עם יהודי, עושה ביחד. זה רק מדינת ישראל. עכשיו, יש עכשיו מצב ששתי העמודים האלה, הם חזקים. כאילו, ברוך השם, הם חזקים.
נכון.
אז זה פרדיגמה של שותפות, יותר מפרדיגמה של נתינה. ודרך הפרדיגמה הזאת אפשר באמת לחזק את הקשר, ולא רק לחזק את הקשר, אלא לעבוד ביחד בפרויקט שמשקף את כולנו. ואני רואה את זה בפועל, וזה מאוד, זה מאוד מענג לראות את זה.
אין דרך טובה יותר להגיד לך תודה. באמת, אני אומרת תודה על עשייה של יום ולילה, על יכולת להבין את הדברים בין השורות, בין השפות, לא סתם. אתה מסוגל לנהל שיחה כזאת מרשימה בשפה שלא, אני אומרת, לא גדלת בהקשר הזה כמוני, ואני אומרת שזה לא בכדי, כדי להצליח בשותפות ובקשר, צריך להבין מעבר לשפה, צריך להיות מסוגלים לנוע בין הטיפות, ואתה עושה את זה
אגב,
במסירות גדולה.
במה שאתם עושים דווקא בקשרים האלה, כאילו משלחות, מפגשים, זה מאוד חשוב, כי זה, זה, זה בונה את השפה המשותפת הזאת ש, ש, שלא קיימת עכשיו, כאילו נחלשה הרבה, ואתם בונים אותה מחדש, אז כל הכבוד לכם ולקרן רודרמן.
תודה רבה, ושנמשיך לעשות ביחד. תודה, אנדרס.
יאללה, תודה, תודה.
תודה רבה למפיק אבי בליקי, לטכנאי יוני בריאו, מאיה קנולר, לצלם דניאל רוטמן, לצוות ההפקה ברדיו 102, בקרן משפחת רודרמן, וליאד דונונגביץ'. הדודים מאמריקה.